הרב בני לאו.
אחרי שלושה פרקים, י"ד, ט"ו וט"ז, שעסקנו בהם בנבואה קשה של תפילה שלא נענית, ניסיון לעצור את גזר הדין של החורבן, כנראה ממש ממש בסוף ימיה של ירושלים, אנחנו עוברים לפרק של היום, לפרק י"ז, שכנראה מכניס אותנו גם לתקופה אחרת וגם עדיין למקום יותר, אם מותר לומר, רגוע בעולמו של הנביא, שיש בו גם ארור ויש בו גם ברוך, יש תקווה, יש ניסיון לתיקון, יש עדיין אפשרות לומר שהחיים יחזרו לתיקונם אם בית ישראל ישמע את דבריו של הנביא. העולם של האפשרות, האפשרות של השמיעה וממילא אפשרות התיקון, היא זאת שמלווה אותנו בפרקים האלה, גם היום, גם מחר והלאה. אנחנו כאילו חוזרים אחורה במנהרת הזמן, מהרגע שירושלים כבר נמצאת ממש בשפלות של ערב חורבן, אולי לתקופה של הרפורמה הגדולה בימי יאשיהו, שעדיין ירמיהו פועל בכל כוחו, בכל מאודו, לנסות שהרפורמה תחלחל פנימה, במובן של ההקשבה לדבר השם, במובן של נטישת העבודה הזרה, במובן של לחזור אל האתיקה הפנימית, ובניסיון לחזור גם אל המסורת העמוקה. השבת תלווה אותנו בפרק הזה באופן מאוד מפתיע, אבל זה כבר לקראת סוף הפרק. נדמה לי שהפרק מתחיל בעצם בשלושת הפסוקים האחרונים של פרק ט"ז, במילים אדוני עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי הארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. זאת אומרת, יש איזה עוצמה, הנביא מקודם, אתם זוכרים בפרקים של החורבן, הוא צעק שאין לו כוח, השם, למה בחרת בי? כאן הוא דווקא עומד, השם עוזי, מעוזי, מנוסי ביום צרה, מי שנמצא בצד של דבר השם, הוא נמצא במקום עוצמתי, הוא נמצא במקום של מעוז ומקום של מנוסה, אין לו צרה, כשיש צרה בעולם, הוא נמצא במקום מבוצר וטוב, ואז כל הגויים שרואים את העולם שלהם קורס, הם באים אל השם ואומרים שקר נחלו אבותינו, הם הבל ואתה אלוהים. יש פה ממש מהלך של ירמיהו, שהוא כל כך מאמין בנבואה, מאמין בכוח התשובה, בכוח התיקון, ואז הוא אומר, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, חרושה לוח ליבם, כל כך עמוקה החטאת, כל כך חרוטה וחרושה לוח ליבם, איך אפשר לתקן את זה? הוא אומר, הרבה 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 שנים שהיו קודם, אתה צריך לתקן ולשמוט מכל מה שהיה שהנחילו לך אבותיך, אבל אפשר, אפשר לתקן. ואז מגיע אולי ליבו של הפרק, פרק י"ז, כשאנחנו הולכים מפסוק ה' ועד פסוק י"א, לסוג של ארור וברוך. אפשר לדמות את זה כמו בהר גריזים והר עיבל, אומר לנו ירמיהו מי הוא הארור ומי הוא הברוך. פשוט נותן לנו את ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו מן אדוני אסור ליבו, והיה כערער בערבה, לא יראה כי יבוא טוב, שכן חרירים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. אתם רואים את התמונה ממש פשוטה וברורה, איך שירמיהו מתאר את מי שעוזב את דרך השם, שהוא בעולמו של הארור. זה פשוט, זה ברור, אין בזה כמעט הייתי מעז ואומר שאין בזה חידוש, חוץ מזה שהוא אומר שמול הארור יש ברוך. הברוך הוא ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו, ומול הארער בערבה שהוא הוא כלום, אז יש לנו עץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, לא יראה כי יבוא חום עלה ורענן בשנת בצורת, לא ידאג לא ימיש מעשות פרי. זה כנגד זה, ברור לגמרי שירמיהו כאן נמצא במקום של פתיחת פתח לתיקון, של אמונה בכוחה של תשובה. רק בתקופה של יאשיהו, בתקופת הרפורמה הגדולה והטובה, אי שם בין שנת 627 ועד 609, בראשית הקדנציה של ירמיהו הצעיר, נבואה כזאת הייתה יכולה לאמר, תעזבו את כל מה שירשתם מאבותיכם, את הירושה הרעה, היא לא מובילה אתכם לשום דבר, אתם נהיים כמו ערער בערבה, אתם לא יכולים לראות שום טוב מהדבר הזה, אתם פשוט מתייבשים, אבל אתם יכולים לזכות בברור. הסדר הזה, אם אתם זוכרים בתורה, בספר דברים, בפרק כ"ח, אז יש לנו את הברור ואת הארור, את הברוך ואת הארור, כלומר הברכה והכללה. ירמיהו הופך את זה, הוא שם קודם כל את הארור, כלומר נטישת הרוע, ואז הוא אומר, תהיו כעץ שתול על פלגי מים, על מים אשר, ממש, אתם שומעים פה בעצם שירה של ספר תהילים, שבעזרת השם עוד נגיע גם לשם. ואז הוא אומר, עקוב הלב מכל, אנוש, מי ידענו? אתם זוכרים את ישעיהו ואומר, היה יעקב למישור, עקוב הלב מי ידענו, זאת אומרת, אנוש הלב מי ידענו, יש מחלה קשה, האם נצליח לרפא את המחלה? האם יש סיכוי שאנחנו נצליח להשיב את העם הזה בתשובה? ואז מביא ירמיהו שלושה פסוקים, י' א', י' ב', י' ג', שכל אחד מהם זה שירה קטנה, נבואה קטנה, שהיא דימוי, הוא דימוי שכל אחד עומד בעצמו. תסתכלו על הפסוקים האלה, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. אתם שמים לב לדבר הזה, קודם כל הקורא, כמובן זה סוג של האוף ממשפחת היונים, הקורא דגר ולא ילד, קורא דגר ולא ילד, זה סיפור שאנשי הזואולוגיה ילמדו אותנו, שנקבה מטילה הרבה הרבה ביצים, אבל מעטים מהביצים האלה באמת מסוגלים אחר כך לבוא לאיזושהי הבשלה עד בקיעה, כי הנקבה לא מסוגלת לרבוץ על כל הביצים, וככה היא קטנה מדי, ורק מקצתם של הביצים באמת הופכות להיות אחר כך הפרוחים, וזה הביטוי קורא דגר ולא ילד, עושה עושר, ולא במשפט, אתם רואים איך שזה בא ביחד, נכון? עושה עושר ולא במשפט, בא כהמשכה לקורא דגר ולא ילד. מה זה הדבר הזה, העושה עושר ולא במשפט? אנחנו מבינים שיש אדם שעושה עושר, אבל לא במשפט. לא במשפט זאת אומרת, לא בצורה ראויה, לא בצורה נכונה, אלא העושר שלו הוא עושר של איזו השתלטות על דברים שהם אינם שלו. בחצי ימיו הוא יגיד לו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה מסוגל לשבת על מרמה, אז במרמה אתה לא תצליח לשרוד שום דבר. אתה עושה עושר מדברים שאינם שלך, אתה דומה קצת לקורא, נכון? אמרנו קורא, דגר ולא ילד. אתה אוסף ביצים שהם לא שלך ואתה עושה כאילו הם שלך, זה בסוף לא יצא מזה שום דבר. בחצי ימיו יעזבנו, באחריתו ינבל. זה ממש ביטוי כל כך מיוחד. הוא ממשיך הלאה את הפסוקים הבאים, והוא צועק, רפאני השם ורפא הושיעני ויבשע, כי תלתי אתה. והוא מוודא, ירמיהו תמיד מדבר גם את החוויה שלו. הוא אומר, רודפים אותי ואומרים לו, היה דבר השם, יבונה. כלומר, הם לא רואים כלום, נכון? האנשים שמסתובבים בירושלים, והוא אומר להם, יבוא רעה, יבוא חרפה, יבוא רעב, יבוא כל מיני דברים, אם לא... והם צוחקים, הם אומרים, אנחנו חיים טוב, אנחנו חיים בשקט, יבוא דבר השם, הם בלג האנשים, ואני אומר, לא עצתי מרועי אחריך, יומנוש לא התאבתי. מה, אתה חושב שאני רוצה את הרעה? אני רוצה שיממשו את הנבואות הקשות שלי? אתה ידעת מוצא שפתי נוכח פניך היה. עכשיו אני כל כך מבויש, הלוואי שתצליח להחזיר אותם אליך. ואז הוא ממשיך ומשתדל, וזה החלק הבא של הפרק, וזה אני חושב שראוי לשימת לב מיוחדת, כי פתאום פה, ממש באמצע הפרק, כשאנחנו מגיעים לפסוק כף והלאה, אומר להם ירמיהו, תתחילו לשמור שבת. תתחילו לשמור שבת. יש לנו בכל התנ"ך, אחרי כמובן ספר התורה, ששם השבת נמצאת באופן גדול ומשמעותי, אין לנו הרבה הרבה, אין לנו הרבה שבת. אין לנו הרבה שבת בכלל בתנ"ך. יש לנו בנחמיה בבית שני שמתארים לנו חילול שבת נורא, שעם ישראל בימי שיבת ציון פשוט לא ידע שיש שבת, לא שמר שבת, חילל את השבת במושג הכי גדול. אז נחמיה מייצר להם איזה שהם גבולות להחזיר אותם אל השבת. אנחנו יודעים שכשאישה הולכת אל הנביא, אומר לה איש אלה, מה את הולכת אל הנביא? לא חודש היום ולא שבת. זאת אומרת, ברור לנו משם שבשבת היו הולכים אל הנביא. אבל איפה אנחנו שומעים על שמירת השבת? אתם זוכרים אצל ישעיהו המנחם בפרק נ"ח, שהוא אומר לנו על השבת, הוא אומר לנו את ה... אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, אז אנחנו מבינים שיש שם שבת, בכלל בישעיהו המנחם, גם בני הנכר שומרים שבת, ויש לנו קריאה שימרו שבת, ישעיהו המנחם מזכיר הרבה את השבת, השאלה היא כמובן, איפה הוא נמצא על הרצף ההיסטורי, בימי בית ראשון, איפה נמצאת השבת בתוך החוויה של יושבי ירושלים, זאת שאלה כל כך מעניינת. ירמיהו שקורא פה עכשיו את קריאת השבת, הוא ממש מנסה לעורר אותם למשהו אחר. אני צריך לומר כך, כשאתה לומד תנ"ך באופן פתוח, אתה לומד תנ"ך באופן שאתה רוצה לשמוע את קולו של הנביא כאיש מוסרי, כאיש של אתיקה, כאיש שמנסה לעצור עם מפני הידרדרות לתאומות, אתה רוצה לראות אותו נוגע בדברים הכי חשובים. בשביל עולם הפרשנות של המשכילים שעזבו את שמירת השבת ההלכתית, הפרק הזה של הקריאה לשמירת השבת הייתה נשמעת כאיזושהי, הייתי אומר, סטייה של ירמיהו מהעולם הגבוה והראוי, הפוליטי הראוי, לעולם של נוקדנות רבנית מעצבנת. אני אדגים לכם את הדבר הזה מאחד אולי השירים שהשפיעו הרבה 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 על חלוצים בדור ההשכלה. ילג המשורר, הוא כתב שיר שנקרא צדקיהו בבית הפקודות. גורדון כותב שם שהוא רואה את ירמיהו כאיזה מטיף דתי. כך הוא מתאר אותו, מטיף דתי, מנותק מהקיומיות שמעסיקה את המלך צדקיהו. צדקיהו זה הגיבור, וירמיהו זה התורדן הדתי שמטיף. כך אני מצטט מתוך ילג. הוא כותב, מה מבקש הכהן מהנתות? לבלי ביום השבת מסע יישאו? בעת לנו אז לחגים ושבתות? צר סביב הארץ, ערי השדה שעו, עד שערי המלוכה, הסוללות באו, והוא עומד יום יום בשער בני העם, עומד וקורא באוזני הבאים שם, לבלי ביום השבת מסע יישאו. לג, אתם שומעים את ילג, לועג לנביא ירמיהו שקורא לשמור שבת, כשהפוליטיקה היא כל כך חשובה. אנחנו מתעסקים בעניינים רציניים, ואתה מבלבל לנו את המוח עם איזושהי שמירת שבת. הישראלי שהוא לא מדי צעיר, יכול לזכור משבר פוליטי קשה לא פעם ולא פעמיים בתולדות מדינת ישראל, כשמערכת המדינה, ראש ממשלה, שרי ביטחון, עשו מעשים ביום השבת, והמפלגות הדתיות איימו להשבית את המדינה במובן של פרישה מן הקואליציה בגלל חילול השבת. פעם זה מטוסי F-16 שמגיעים בשבת, ופעם זה איזה משכן שמגיע נוסע בכבישי הדרום בשבת. כל מיני חילולי שבת שהם בכספי מדינה שנעשים בצורה פומבית, מעוררים את הנביא ירמיהו של כל דור ודור לצעוק על זה תחרב הארץ. והילגים שבכל דור ודור לועגים, רק שבת בראש שלך, רק פולחן בראש שלך, הכהן התורדן הזה מהנתות. יש פה החמצה עצומה. התפיסה הזאת של השבת כאיזושהי תרדה מזמזמת בתוך פוליטיקה, מחמיצה את משמעות השבת בתוך מסורת הנבואה. השבת היא המקום שבו האדם מפסיק להשתלט. תסתכלו טוב טוב על פרק י"ז. פרק י"ז בחלקו הראשון מדבר על ארור וברוך. הארור זה אדם אשר יבטח באדם. הברוך זה הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ההבדל בין הארור לברוך זה מי שמודע שהוא לא הכל בעולם לבין מי שמשתלט על העולם. מושג השבת גם אצל ירמיהו, כמו אצל ישעיהו, כמו אצל עמוס, כמו אצל נחמיה, כמו כל פסקול הנבואי, מושג השבת זה המקום שהאדם מבין שהוא לא אדון. מקום שהאדם שם את עצמו בגבולות, מצמצם קצת את עוצמתו, נותן יום אחד של הסתלקות, יום שבו לא משתלטים, זוהי השבת. ולכן, כשירמיהו רוצה לבטא את התקווה הגדולה שלו, הוא בעצם אומר להם, בואו נחזור אל השבת. השבת תיתן לנו את המקום של ההבנה העמוקה שאנחנו לא אדון. כשאנחנו סוחרים 7 ימים בשבוע, אנחנו שוכחים שיש אדם שהוא תלוי באלוהים ולא באדם. כשאנחנו משתלטים על העולם בסחר פתוח בלי גבולות, כשאנחנו 7 ימים בשבוע מעסיקים את כל העובדים שלנו, אנחנו משתלטים באדם על אדם. על זה אומר ירמיהו, ארור אדם אשר שם באדם מבטחו. אם אתה רוצה להבין את מקומו של האדם על פני האדמה, תן מקום לשבת. השבת היא המקום של אם תשיב משבת רגליך וקראת לשבת עונג, כשאתה תצמצם את הרגש שלך, לא תדרוס את השבת, אלא תצמצם, תיתן מרחב, שם במרחב הזה ירקמו חיים חדשים, שם אומר ירמיהו תהיה תקווה.